להתחיל. דיברתי בפעמים האחרונות על פסיקה מסדר ראשון, כשניסיתי לאפיין אותה בשני מישורים. א', לאו דווקא הסתמכות על תקדימים, וב', להיכנס לסברות או לבסיס של פסיקת ההלכה, ולא לשחק במישור של פסיקות ההלכה עצמן, של השורות התחתונות, אלא להיכנס יותר להנמקות ולסברות. והסברתי שפסיקה מסדר ראשון זה מרכיב מרכזי בפסיקה מסדר ראשון, זה בעצם פסיקה אוטונומית. פסיקה אוטונומית זאת אומרת פסיקה שכשהפוסק או הדיין, כשהמקרה מגיע בפניו, הוא זה שצריך לגבש את העמדה ולפסוק, ולא לחפש, רק לחפש מה אמרו קודמיו, ואיזשהו פתרון, אם יש מחלוקת, איזשהו פתרון טכני איך להכריע אותה. אלא צריך להיכנס לעובי הקורה בעצמו. אני רוצה קצת להיכנס היום לסוגיה של פסיקה אוטונומית, שזה המשך של הדיון בפסיקה מסדר ראשון. ראינו, עסקתי בזה קצת לפני כמה שיעורים, והבאתי שני מקורות לטובת הפסיקה האוטונומית. מקור אחד זה הגמרא בעירובין לגבי רבי מאיר, שלא פסקו הלכה כמותו בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. ואמרתי שהייתי מצפה למסקנה הפוכה. זאת אומרת, אם לא ירדו חבריו לסוף דעתו, אז במקום שבו אתה חולק על רבי מאיר, כנראה שרבי מאיר צודק. אז לכן, אם הוא כזה גאון שחבריו לא ירדו לסוף דעתו, הייתי מצפה שיפסקו כמותו בכל מקום, גם אם לא מסכימים איתו. אבל הגמרא אומרת הפוך, כיוון שאנחנו לא יורדים לסוף דעתו, כי הוא כל כך חכם, אז לכן אין הלכה כמותו. לא שלכן הלכה כמותו. ואמרתי שאני חושב שההסבר הפשוט לזה הוא שיש חובת אוטונומיה. זאת אומרת, יש על הפוסק או על הדיין חובה להכריע הלכה לפי מיטב הבנתו מה אומרת האמת. ולא לפי האמת כשלעצמה, אלא לפי מיטב הבנתך שלך מה אומרת האמת. עכשיו, בדרך כלל אין הבדל. מה זה נקרא להכריע לפי האמת? אני יכול להעריך מה לדעתי האמת, ולפי זה לעשות. מה ההבדל בין להגיד לך הנחיה, תנסה להגיע לאמת, או שתלך לפי האמת שנראית לך? ההבדל הוא במצבים כמו רבי מאיר. כי אצל רבי מאיר, גם אני טוען שהוא גדול ממני בכמה רמות. ולכן אם יש לי מחלוקת איתו, אז הוא כנראה צודק, ואני זה שטוען. אז אם אתה שואל אותי מהי האמת, האמת היא מה שרבי מאיר אומר. אבל איך אני צריך לפסוק? אני צריך לפסוק כמו שאני חושב. עכשיו, מה שאני חושב זה מה אני חושב שאומר את האמת. זה ברור שזה לא מה שאני חושב, סתם מה שבא לי. אלא מה אני חושב שאומר את ההלכה. אבל אם תשאל אותי מה באמת אומר את ההלכה, זה מה שרבי מאיר אומר, לא מה שאני אומר. אבל להבנת, אני לא מבין את רבי מאיר. לפי שיקול הדעת שלי, ההלכה יוצאת ככה. זה למיטב הבנתי האמת ההלכתית. ובמצב כזה אני צריך לפסוק כמו מה שנראה לי. למרות שאפילו אני עצמי, אם תשאלו אותי, אני אגיד לכם שזה לא האמת. או כנראה שזאת לא האמת. רבי מאיר קולע לאמת יותר. אז פה יש הבדל בין ההנחיה, תנסה לעשות את הדבר הנכון, לבין ההנחיה, תעשה את מה שנראה לך בתור הדבר הנכון. וזה לא תמיד אותו דבר. דוגמה בולטת נוספת לעניין הזה, זה כמובן הגמרא בתנור של הכנאי, בבבא מציעא, שיצאה בת קול ואמרה שהלכה כרבי אליעזר, כן, שהתנור טמא, וחכמים פסקו נגדה, כן, אין הלכה, אין משגיחים בבת קול, שנאמר לו בשמיים. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מכריז מהשמיים שהלכה כרבי אליעזר, אז אם תשאלו אותי מהי האמת ההלכתית, מה הקדוש ברוך הוא מתכוון? ברור שהוא מתכוון לדעת רבי אליעזר, הוא אמר את זה. אז איך זה יכול להיות שאנחנו פוסקים נגד הבת קול? אין משגיחים בבת קול. כיוון שאנחנו, מסברתנו, הבנו שרבי אליעזר טועה. אנחנו חושבים אחרת. עכשיו, אם תשאל אותי עצמי, אני אגיד לך, ברור שרבי אליעזר צודק, כי הרי מהשמיים, הקדוש ברוך הוא אמר שרבי אליעזר צודק. נכון, אבל בסברה, בשיקול הדעת שלי, אני לא מבין למה. שיקול הדעת שלי מוביל למסקנה אחרת, שהתנור טהור. וההנחיה היא, לא בשמיים, אין משגיחים בבת קול. תעשה את מה שנראה לך בשיקול הדעת שלך. למרות שאתה עצמך יודע שזה כנראה לא, שזה לא נכון, לא כנראה. במקרה הזה זה אפילו לא כנראה. במקרה הזה זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר שלא. אבל עוד פעם, כמובן זה אגדת, זה לא, אני לא טוען שבאמת היה שם כל הסיפור הזה ויצאה בת קול וכל הדברים האלה. אבל האגדת הזאת באה ללמד, אני חושב, את העיקרון הזה. את העיקרון שמה שאני, מה שמחייב אותי בפסיקה זה לא האמת, אלא מה שאני חושב שהיא האמת. וזה...
הרב, סליחה, אפשר לשאול, איך שייך לומר שלא ירדו לסוף דעתו של רבי מאיר, אם הם לא ירדו לסוף דעתו? מי ידע שלא ירדו לסוף דעתו?
אז כשאתה פוגש אדם מאוד מאוד חכם, אז אתה רואה שהוא הרבה יותר חכם ממך. זאת אומרת, שבן אדם יכול להתרשם מזה. ואז אני מניח שאם הוא אומר אחרת, והבאתי לו את הנימוקים שלי, והוא לא השתכנע, כנראה שאני מפספס משהו. סביר להניח שהוא צודק.
אוקיי, אם ככה, גם בסיפור של תנור או של הכנאי, היה מקום לומר אותו דבר על רבי אליעזר, שלא ירדו לסוף דעתו, אם הקדוש ברוך הוא מגבה אותו, אבל לא מזכירים את זה. הם חלקו עליו.
לא, הם חלקו עליו בגלל שהם חשבו בשיקול הדעת שלהם, הם הגיעו למסקנה אחרת. אם היית שואל אותם מי צודק, למה, מי קלה לדעתו של הקדוש ברוך הוא? ברור שרבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר את זה. ועדיין הם לא פסקו כך. למה הם לא פסקו כך? כי אנחנו אמורים לפסוק כמו מה שנראה לנו שזאת האמת, לא כמו האמת. זה לא אותו דבר. או במילים אחרות בעצם, כשהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות משהו, הציפייה היא לא לסט פעולות או התנהגויות מסוימות. לא זאת הנקודה. כי באופן עקרוני, הקדוש ברוך הוא היה, זאת אומרת, נגיד אם מישהו, לא יודע, מה היה, לא, עוד רגע, אני אחזור לזה עוד רגע. אז הציפייה היא לא לסט ההתנהגויות כשלעצמן. הקדוש ברוך הוא, יש לו דברים שהוא רוצה שאנחנו נעשה. אבל לא פחות חשוב לו שאנחנו נעשה זה מתוך ההבנה שלנו שכך צריך לעשות. והוא מוכן לקבל את זה אפילו במחיר שאנחנו נעשה טעות. כל עוד אנחנו נלך לפי ההבנה שלנו. וזה מה שראינו במהר"ל, זה המקור השני שהבאתי, שהמהר"ל אמר שעדיף בעיני הקדוש ברוך הוא מי שפוסק על סמך דעתו והבנתו בסוגיות, אפילו אם הוא טועה, מאשר מי שפוסק בהתבססות על פוסק מפורסם או על ספר כלשהו, אפילו אם הוא צודק. זה בדיוק המסקנה הזאת.
הרב, אם עדיין ישנה איזושהי אמת אלוקית שהיא במובן הדתי תתקן את הנצח שבהוד הזה, והיא קיימת והיא ניתנת גם להשגה אנושית, והיא חפה מכל קשר למוסר, שבו הדגש הוא באמת העניין הרצוני, ההכרעתי, הקונטיבי, ולא התוכן המשמעותי שלה. אז זה מאוד מוזר שישנה אמת כלשהי, שהיא זו שתתקן את הנצח שבהוד, ואני הקטן שיחשוב איזשהו שיקול הלכתי כלשהו, וזה יותר חשוב, עדיף שתעשה, תפעיל את אותו שיקול דעת חסר שחר שהוא לא נכון, ואנחנו יודעים שהוא גם לא נכון, אתה בעצמך, אדם יודע שהוא לא נכון, ולמרות זאת, הדבר הזה עדיף על האמת הלכתית שמתקנת את העולם. מאוד מוזר, מאוד לא הגיוני, לא סביר כמעט.
למה במוסר זה כן ברור לך?
כי במוסר בוודאי, הדבר היחיד החשוב זה הרצון הטוב של האדם, כמו שכאן אמר. מעבר לרצון הטוב של האדם, אין דבר יותר טוב מזה. וזה לא קשור לתוכן, קאנט לא אומר שזה תוכן כלשהו.
הפוך לגמרי. במוסר, הפעולה שאותה אתה עושה, יש לה השלכה על אחרים. היא יכולה לפגוע או לעזור
לאחרים. אבל יכול להיות שהיא תגרום להם נזק עצום. כשאני, אבל היא תגרום לה, אני התכוונתי לראות בחלילה, בהיטלר, ובסופו של דבר הייתה רוח ופגעתי בתינוק. אז הנזק הוא עצום, והפעולה היא קרמה לאובדן של דורות על דורות, והפעולה היא מוסרית לאלה, בגלל שהכוונה שלי הייתה לראות בהיטלר. זה מה אומר?
זה שאתה מניח את המבוקש אני יודע, אני רק מנסה להראות לך שאתה מניח את המבוקש. הרי מה שאתה בעצם אומר, זה שלמרות שהתוצאה המוסרית מאוד חשובה ואפילו נוכחת לנו מול העיניים, זה לא מזיז אותך מעמדתך, שהכוונה שלך יותר חשובה מאשר התוצאה.
לא היא יותר חשובה, היא החשובה בלבד, לא שהיא יותר חשובה, היא החשובה, היא התוכן. אז התוכן הוא הכוונה הטובה, ולא המעשה והתוכן ומה יצא בסופו של דבר, מה המשמעויות, מה כולי וכולי.
תקשיב למה שאני אומר לך. מה שאתה אומר בעצם, זה שבתחום המוסרי, הפעולה שאותה אני עושה, יש לה השלכות על מישהו אחר. תינוק נהרג.
אבל זה לא מה שחשוב לי. זה לא מה שחשוב לי שבכלל, אני...
תנתי, רגע, שנייה. ואתה אומר לי, שבכל זאת, בכל זאת, מה שחשוב לך, זה הכוונה מה התכוונתי לעשות, לא התוצאה. עכשיו, אתה אומר בעצם, למרות שהתוצאה היא גרועה, מה שחשוב לי זה מה שאתה התכוונת. עכשיו, למה? כי ככה החלטת שבמוסר זה...
לא.
רגע, רגע, שנייה, תן לי לגמור את הטיעון. אני מסכים איתך אגב. אני רק מנסה לשקף לך את התפיסה שלך. מה שאני טוען זה בדיוק אותו דבר בהלכה, ושם זה הרבה יותר הגיוני. בגלל שבהלכה, התוצאה כשלעצמה בכלל, מי אמר שיש תוצאה? אני טוען שיש נצח שבאות וכולי. זה לא נוכח לי מול העיניים. אני לא רואה שמישהו פה נפגע. אז שם בוודאי שהייתי אומר שהדבר היחידי שחשוב זה הכוונה שלך. הרבה יותר, הרבה יותר הגיוני. אז לכן אני לא מבין, לכן אני מסכים איתך לגבי המוסר, אתה לא צריך לשכנע אותי. להפך, אני רק אומר שאם אנחנו מסכים לגבי המוסר, אז קל וחומר שאין שום בעיה בתפיסה ההלכתית שאני מציג. בהלכה זה עוד יותר ככה. לכן אני חושב שזה דבר פשוט.
רק אני חושב שלכן הזהות, אני לא חושב שאני באמת חולק על הרב, אני רק חושב שאנחנו עוזרים לאותו דבר, שההפרדה של שתי הסדות הוא לא...
זה שאלה שלא קשורה לעניין. הפרדה בין הלכה לבין מוסר זה דיון אחר. בהנחה שזה כן מופרד או לא מופרד, שנינו אמורים להסכים, אני חושב, שבשני השדות האלה, בין אם הם אחד ובין אם לא, כוונה לא פחות חשובה מהתוצאה. אולי אפילו יותר חשוב. זהו?
נכון.
שגם בהלכה זה ככה. אז אני רוצה להביא אולי דוגמה שתבהיר את זה יותר. תראו, אם הקדוש ברוך הוא היה מצפה, גם בתחום המוסר וגם בתחום ההלכה, אם הקדוש ברוך הוא היה מצפה, לסט התוצאות, לשורות התחתונות, אז בעצם הייתי ממליץ לו לברוא אותנו רובוטים מתוכנתים, דטרמיניסטים, ולתכנת אותנו באופן שנעשה רק את הדבר הנכון, ונימנע מלעשות את הדבר הלא נכון. ככה הוא ישיג את מטרתו בצורה אופטימלית. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם בחירה חופשית? אני חושב שיש לנו בחירה חופשית, כן? למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם בחירה חופשית? כמה שכנראה, לא פחות חשוב בעיניו ממה שנעשה, חשוב בעיניו שנכריע לעשות ככה. אם אנחנו נעשה את הדבר הנכון, בלי שזה נובע מההכרעה שלנו, זה לא, לא, לא עונה על הציפיות של הקדוש ברוך הוא. ושימו לב שהוא לוקח פה סיכון. כשהוא נתן לנו בחירה, הסיכון הוא שלפעמים אנחנו נבחר ברע. אנחנו נבחר לא לעשות. הרע המוסרי או הרע ההלכתי, לא משנה. אנחנו נבחר לעשות לא את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה. והוא מוכן לשלם את המחיר הזה, כדי שכשאנחנו עושים את הדבר הנכון, נעשה זה מתוך הכרעה, ולא כרובוטים מתוכנתים. אז הרי לכם אותו שיקול בדיוק של הקדוש ברוך הוא עצמו. הקדוש ברוך הוא עצמו מראה לנו, שלא פחות חשוב בעיניו ממה שאנחנו עושים, זה למה אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה בגלל ההכרעה שלנו. ולכן הטענה שלי זה אותו דבר לגבי שיקול הדעת ההלכתי. שלא פחות חשוב ממה אתה עושה, זה שאתה תגיע לזה מתוך ההכרעה שלך. זה חשוב. עכשיו אתה שואל, מה עם הנצח שבאות? הוא יישאר פגום אם אני עושה טעות. אז אני רוצה, אני אענה פה בהקשר הזה, כמו כותב בעל דרשות הר"ן. דרשות הר"ן שואל, איך אנחנו דורשים מזקן ממרא, שהוא אדם שהגיע להוראה, יכול היה לשבת בסנהדרין, לציית לסנהדרין, למרות שלדעתו הם טועים. יש לו את אסור. איך אנחנו דורשים לנו דבר כזה? זאת אומרת, בפרט לשיטת הטבעיים, שכל עבירה בעצם פוגעת באדם, כן? לא רק מטמטמת את הנפש, הטבעיים טוענים שזה ממש פוגע בגוף. אז, אבל לא משנה, גם מי שמדבר על טמטום הנפש, אפשר לשאול אותה שאלה, אז מה פתאום לדרוש מבן אדם לציית לסנהדרין, וכתוצאה מזה להיפגע או לפגוע בעולם? זאת אומרת, ההשלכות תהיינה השלכות בעייתיות, כי הוא טוען שהדבר הזה לא נכון, וזה אדם שהגיע להוראה. הם לא תמיד חכמים יותר גדולים ממנו, בסנהדרין. כן, רבי עקיבא, שלא היה בסנהדרין, הוא היה גדול הדור, לא השאיר כמותו בארץ ישראל. אבל הוא לא היה בסנהדרין, כי הוא היה בן גרים. ובכל זאת דורשים ממנו לציית לסנהדרין, יש לו את אסור. למה? הרי הוא יודע שהאמת היא כך, בסנהדרין אומרת כך. אז אומר הדרשות הר"ן, פשוט, בגלל שאם לא תציית לסנהדרין, זה גם פוגע בנצח שבעוד. כיוון שיש לו את אסור. לא את אסור זה גם לאו. אם אתה עובר על הלאו הזה, גם זה פוגע. נפש בעולם, לא אכפת לי, יש לו איזושהי תוצאה בעייתית. ולכן הוא אומר, כיוון שכך, אז יש, כאשר נדרש ממך לציית, אז אתה צריך לציית למרות שאתה חושב שזה לא נכון, אתה צודק שאתה תעשה את הדבר הלא נכון, זה יכול להוביל לפגיעה או לאי תיקון, יש לזה השלכות בעייתיות. מצד שני, לא לציית לסנהדרין, גם לזה יש השלכות בעייתיות. אני טוען, בהשאלה אלינו, כמובן הכיוון הוא הפוך, שמה מדובר על ציות, פה מדובר על אי ציות. זאת אומרת, אני לא אציית לרבי מאיר, או לא אציית לבת קול שיוצאת מהשמיים, אבל הלוגיקה היא אותה לוגיקה. למה באמת לא לציית? הרי מה שהם אומרים זאת האמת, בגלל שנדרש ממני לעשות לא את האמת, אלא את מה שאני בחרתי לעשות. גם במחיר שאני לא עושה את האמת. עכשיו, כיוון שחלק מהתיקון שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, זה להיות בוחרים, או להיות, להשתמש בשכל שלנו, כמו שהמהר"ל העריך שם, קראנו חלק ניכר מנתיב התורה שם, פרק ט"ו, אז לכן הקדוש ברוך הוא לא פחות חשוב לו מזה שנעשה את הדבר הנכון, לא פחות חשוב לו שנעשה את זה מתוך ההבנה שלנו שזה הדבר הנכון. כי זה התיקון האמיתי. אחרת אנחנו, מה שהמהר"ל קרא, אמגושי. אנחנו מחשבים. אנחנו פוסקים הלכה בלי שאנחנו באמת מבינים איפה זה יוצא. זה כמו כישוף. אתה עושה איזשהו כישוף, הופ, יוצא לך פסק ההלכה. זה לא דרך השכל. נברא לנו שכל כדי להשתמש בו. ולכן אנחנו אמורים להשתמש בשכל, שימו לב, גם במצבים שהשימוש בשכל יוביל אותנו למסקנה לא נכונה. למשל, כשהשימוש בשכל מביא אותנו לחלוק על הבת קול, או לחלוק על רבי מאיר, שגם לדעתנו הם צודקים יותר מאיתנו. זאת אומרת, האמת לא איתנו, אבל כיוון שהשימוש בשכל הוא ערך לא פחות חשוב מהאמת, נדרש מאיתנו להשתמש בשכל, גם אם זה מוביל למסקנה שהיא כנראה לא האמת. זה
הרב?
כן.
טוב, אולי אפשר להגיד שיש... נראה לי שהרב יגיע לזה, אבל אולי אפשר להגיד שגם מבחינת הבת קול, גם מבחינת הקדוש ברוך הוא, יש ריבוי אמיתות, ולא משנה מה שנחליט, בכל מקרה התוצאה תתאים לו.
לא, אז אני, אפשר להגיד את זה, זה מה שנקרא פלורליזם, אבל אני מוניסט. אני חושב שיש אמת הלכתית, ולא כל הצדדים צודקים, אני אגיע לזה אולי בהמשך.
אוקיי. אם כבר התחלתי לשאול, אני חושב בשיעור הקודם, הרב, לא הצלחתי להתחבר, אבל הרב אמר ששני דברים שבעיניי, לא הבנתי איך אתם יכול להתקשר עם השני. הרב אמר שאנחנו לא מחויבים לכל הדיונים של ההלכה, לכל הפלפולים של ההלכה, אלא רק למסקנה, נכון?
שאלה לשיעור הקודם, בוא נשאיר את זה לסוף, בסדר? כי זה לא רוצה לקטוע פה את...
כן, אבל זה קשור לזה, ואז... כי אז אחרי זה הרב אמר שמה שחשוב זה אוטונומיה והמסקנה אני יכול לקבל אותה לבד. אני לא מבין איך זה מתחבר עם השני. כי מצד אחד הרב אומר שאנחנו מחויבים רק למסקנות ולא לפלפולים. מצד שני, המסקנה היא שלי, אז אני לא מחויב לכלום בעצם.
מה שאני טוען, שבמקום שבו יש סמכות פורמלית, למשל לדיין, הדיין אומר משהו ולי זה לא נראה. אני חייב לציית לו, כי הוא הדיין, נכון? לא בגלל שהוא צודק, יש לו סמכות פורמלית. או לסנהדרין, או לקדוש ברוך הוא, אוקיי? אני צריך לציית. במקום שבו יש סמכות פורמלית, אני חייב לציית. אבל למה לציית? לציית לשורה התחתונה של בעל הסמכות, נגיד של הדיין או משהו כזה, סנהדרין. לשורה התחתונה, הוא לא נימוקים, הנימוקים לא מחייבים אותי. זה הטענה. מצד שני, כשאני פוסק, אז אני אמור לפסוק על פי נימוקים, ולא סתם להשתמש בתקדימים. אם התקדימים יש להם סמכות פורמלית, אני ודאי צריך לציית לזה, כי זה סמכות פורמלית. אבל במקום שבו אין קביעה של סנהדרין, או קביעה ברורה של הגמרא, אלא יש חכמים, תלמודים, או משהו כזה, שם אני אמור להיכנס לעובי הקורה בעצמי.
אז האוטונומיה היא בנישה מאוד ספציפית.
זה נישה די לא ספציפית. זאת אומרת, יש מעט מאוד דברים שאתה יכול לקחת, שאתה מחויב להם, כי הם נקבעו על ידי בעל סמכות. בדרך כלל, הוויכוחים הם ויכוחים על פרשנויות בתוך הדברים שנקבעו. ובפרשנויות, אז יש הרבה פרשנויות. אתה צריך להחליט עכשיו איזה פרשנות אתה מאמץ. אתה צודק, שזה נמצא בתוך איזושהי מסגרת, אז דיברתי על זה באחד השיעורים הקודמים, שכשאני מדבר על פסיקה מסדר ראשון, ופסיקה אוטונומית, וזה שאתה צריך להפעיל את הראש שלך, ולהיכנס לצברות ולטעמים ולנימוקים, אז מה זה אומר? אז מחר בבוקר אני יכול להגיד, אוקיי, אז לדעתי בשבת אין 39 אבות מלאכה, יש 53. או בורר זה לא אב מלאכה, לא נראה לי הגיוני. זהו. לא, זה לא עובד ככה. למה? יש מקורות שיש להם סמכות פורמלית. ובסמכות הפורמלית, סמכות פורמלית זאת בדיוק משמעותה. מולה אין ערך לאוטונומיה. כשסמכות פורמלית קבעה משהו, זה מחייב אותך, לא משנה אם אתה מסכים או לא מסכים. אבל מה שמחייב אותך בסמכות הפורמלית, זה הקביעה. לא הנימוקים ולא הערכים שעומדים. זה הקביעה. זה מה שאמרתי בשיעור הקודם. אבל בהחלט בסמכות פורמלית הקביעה מחייבת אותי. אני מדבר במצב שבו אין לי מקור מסמכות פורמלית שאומר מה ההלכה במצב שלי, במצב שבו אני דן.
אוקיי.
אז אני אמור לפסוק את ההלכה בעצמי, כן, זה סיפור, יש לי חבר שהיה המשיב מטעם משמרת סתם באזור פרדס חנה. הוא לימד במדרשייה, והוא היה, משמרת סתם זה אלה שמרכזים את נושא הספרים, תפילין ומזוזות, כן, נושאי כתיבת סתם. אז הוא היה עונה לשאלות הלכתיות בתחום הזה של מזוזות, של תפילין, של כל מיני דברים כאלה, באזור פרדס חנה, מטעמה. הוא אמר לי פעם, אני מדבר לפני המון שנים, הוא אמר לי פעם, יש שאלה מסוימת שכבר חזרה לי כמה וכמה פעמים. הוא היה נוסע להתייעץ, אם הוא לא היה יודע, היה נוסע להתייעץ לרב ניסים קרליץ או לרב אוזנה בבני ברק. והוא אמר לי, תראה, הבעיה הזאת חזרה לי כמה פעמים. ואני יודע כבר שרב ניסים, נגיד, מתיר, והרב אוזנר עושה, עולה, אני לא זוכר כבר. אבל הוא יודע מה עמדתו של כל אחד משניהם על השאלה הזאת. עכשיו, מגיעה לפניו שאלה חדשה. זאת אומרת, עוד פעם אותה שאלה, לא שאלה חדשה. שואל חדש, עם אותה שאלה. עכשיו, אם הוא ילך לרב אוזנר, הוא יודע מה התשובה. אם הוא ילך לרב ניסים, הוא יודע מה התשובה. אז בעצם, כשהוא מחליט למי ללכת, הוא בעצם החליט מה התשובה. אז שואל אותי, אז מה לעשות? אני אומר, זאת אומרת, מה לעשות? תכנס לסוגיה ותחליט בעצמך. מה יש לך לשאול את הרב אוזנר ואת רב ניסים? תלך, תיכנס לסוגיה ותחליט בעצמך. אם אתה לא מצליח להחליט בעצמך, אז דיני ספקות. הכל בסדר. זאת אומרת, ההלכה, גם כללים מה לעשות בדיני ספקות.
כן, אבל זה בדיוק מהמקרים האלה, הרב, אין חשיבות לעשה לך רב, כשאני לא יודע, כשאני בספק, אז אני קובע מי הרב שלי, ואני הולך איתו עד הסוף.
תלוי מי אתה. אם אתה הגעת להוראה, אז לא, אתה צריך להחליט בעצמך. אם אתה לא הגעת להוראה, אתה בדרך, אתה עוד לומד, אז כן, או אם אתה לא לומד, אלא סתם אזרח שהוא לא יתקדם בתחום התורני, והוא לא יגיע ליכולת הכרעה. אז לא, כן, שיעשה לו רב ושישב, כן.
כן.
אבל כרגע למי שפוסק, לא ל... גם בין פוסקים, יכול להיות מי ששומע. סיפור, כן, אני, כן, כידוע, הייתי בכמה הרכבים שביטלו קידושית. ובמקרים האלה, זה היו מקרים שהסתובבו בבתי דין של הרבנות, ובלבלו להם את המוח שם ומשכו אותם שנים בלי שום סיבה, כרגיל. אז באחת הנשים שהייתה שם, ראיתי פסקי דין שכתבו שם הדיינים, בשלבים קודמים של האירוע, וזה פשוט הוציא אותי מדעתי. אז הם כתבו שם, לולי דה מסתפינה, נראה לנו שבאמת היא מותרת. אבל אנחנו רוצים את הסכמת גדולי הדור, כי בלי גדולי הדור אנחנו לא מוכנים שיסמכו עלינו. אוקיי? עכשיו, אין לי בעיה עם זה שאתה רוצה את הסכמת גדולי הדור, או שאתה רוצה להתייעץ עם גדולי הדור, ואני לא יודע מי גדולי הדור, תחליט מי גדולי הדור שלך, ותלך להתייעץ איתם. אבל אתה לא יכול לכתוב בפסק דין של דיין, בבידים קבוע, שצריך את הסכמת גדולי הדור וללכת הביתה לישון. אתה דיין, אתה מקבל מסכורת בשביל לפסוק. אתה רוצה הסכמה שלהם? לך אליהם ותבקש מהם הסכמות. אתה שולח את האישה שבאה אליך, אתה אומר לה, תראי, לדעתי את מותרת, אבל אני לא מתיר אותך. צריך את הסכמת גדולי הדור, תודה רבה, להתראות, אני הולך הביתה. מה אתה רוצה? שהיא תלך עכשיו לגדולי הדור, לבקש הסכמות, ותחזור אליך עם הכתב, והיא תתפלפל איתם גם בסוגיה? מה אתה רוצה שהיא תעשה? פשוט אנשים מפגרים. אם אתה, אני לא מסכים בכלל שאתה צריך את הסכמה גדולי הדור לדעתי, אבל בסדר, זה הבדל בגישה. אם אתה כן רוצה, בסדר גמור, לך ותשיג את הסכמה גדולי הדור, או לא תשיג, ואז תפסוק לחומרה, אין בעיה. אבל אתה צריך להגיע לשורה התחתונה, אתה צריך לפסוק. יש אנשים שלא מבינים את מעמדם, לא מבינים את תפקידם. דיין בבית דין קבוע מקבל משכורת בשביל לקבל החלטות. אתה לא יכול להגיד, אני חושב ככה וצריך את הסכמה גדולי הדור. בשוטים אגב זה מופיע הרבה, אמירות כאלה. אבל בשוט אם זה לגיטימי. כי המשיב בשוט הוא בעצם תלמיד חכם, שמישהו הריץ עליו שאלה, הוא לא עובד אצלו, הוא לא חייב לתת לו תשובה, הוא תלמיד חכם, אז הוא עושה לו טובה, והוא נותן לו תשובה. אז אם יש מצבים שבהם הוא לא שלם עם עצמו, והוא רוצה הסכמה של עוד חכמים שיסכימו איתו, אז הוא כותב, תראה, אני חושב שזה מותר, אתה רוצה אבל לסמוך על זה, תשיג הסכמה של עוד שני חכמים. אני לא חייב ללכת אליהם, אני לא מקבל מזכורת כדי לפסוק. אני תלמיד חכם, שאלת את דעתי, זאת דעתי. אבל דיין שמכהן בתפקיד ומקבל מסתורת בשביל דיין בבית דין קבוע, לא יכול לכתוב דבר כזה. הוא פשוט לא מבין את מקומו. וזה בדיוק הנקודה שאני מדבר עליה. תפקידך כפוסק או כדיין, זה להכריע הלכה. אני עוד פעם אמרתי, אני אישית לא מסכים גם ל... לא מסכים גם לטענה הזאת. אני אומר, מה זאת אומרת שיסכימו איתי? אם זה מה שאני חושב, זה מה שאני חושב. יסכימו איתי, לא יסכימו איתי, תשאל אותם, אתה שאלת אותי, זו דעתי. לא. המסר בסופו של דבר, זה שפוסק או דיין אמור לקבל את ההחלטות. מתוך הנימוקים, לראות כמובן את הדעות השונות, לראות את הדעות של כל גדולי הפוסקים והראשונים והאחרונים, ללבן את זה, לראות את הקשיים, בסופו של דבר אבל להגיע למסקנה משלו, ולהכריע את ההלכה. וזה המשמעות של אוטונומיה בפסיקה, וכשאני אומר אוטונומיה, אני באמת אומר יותר מזה. לא רק שאותו דיין צריך ללכת בעצמו אל גדולי הדור, ולא לשלוח את האישה המסכנה הזאת אליהם, אלא אני חושב שהוא בכלל לא צריך ללכת אליהם. הולך להתייעץ, זה בסדר, להתייעץ תמיד טוב. אולי פספסת משהו. אבל בסוף, בסוף אתה צריך לקבל את ההחלטה, לא הם. אתה לא, לא הם עובדים בתור דיינים, אתה עובד בתור דיין. אתה רוצה להתייעץ איתם, תתייעץ איתם. אבל אני לא חושב שללכת ולקבל מהם הוראות, זה באמת דרך נכונה לפסוק הלכה. עוד פעם, הטענה הקודמת שלי הייתה, אין לי בעיה עם זה שהוא הולך מהם לקבל מהם הוראות. כל עוד הוא הולך, ולא שולח את האישה. עכשיו אני טוען טענה יותר מרחיקת לכת. אני גם חושב שהוא עצמו לא צריך ללכת. הוא יכול ללכת אם הוא רוצה להתייעץ, אם הוא לא בטוח, זה בסדר. להתייעץ זה תמיד טוב. אבל לא כדי לקבל מהם הוראות. זה גם אם הם יותר גדולים, לא בגלל שהם לא יותר גדולים. כמו רבי מאיר. זה לא משנה. בסוף בסוף אתה צריך לקבל את ההחלטה, לא הם. אתה יכול להתייעץ איתם עם גדולים, לשמוע מה הם אומרים, להציע לפניהם מה שאתה אומר, אבל בסוף בסוף אתה צריך לקבל את ההחלטה שלך. ואני רוצה עכשיו באמת קצת להיכנס לנושא הזה בצורה יותר סיסטמטית. בעולם ההלכתי, כשאנחנו מדברים על מצבי ספק, אז מוגדרים כמה סוגים של מצבי ספק. הסוג הראשון זה ספק במציאות. אני לא יודע מה המציאות. בין השמשות, אני לא יודע אם זה יום או לילה. כן? זה ספק במציאות. הסוג השני זה ספק בדין. אני לא יודע מה הדין שנוגע על המציאות הזאת. למשל, המשנה בפרק כלל גדול, סכת שבת, המשנה אומרת שיש שני סוגי שוגגים. זה אותו דבר כמו שני סוגי ספקות. שוגג אחד זה מישהו שלא יודע שאסור לברור בשבת, זה שוגג בדין. ושוגג שני זה מישהו שלא יודע שהיום שבת, שזה שוגג במציאות. בשני המקרים האלה זה אותו שוגג, כן? שניהם זה שוגגים, שוגג בדין, שוגג במציאות. אותו דבר לגבי ספקות, יש ספק בדין, אני לא יודע מה הדין שנוגע למקרה הזה, יש ספק במציאות, אני לא יודע מה יהיה מציאות פה. אוקיי? זאת חתיכת בשר הזאת, אני לא יודע, זה חלב או שומן? זה ספק במציאות. אבל אם אני לא יודע אם חלב מותר או אסור, זה ספק בדין. אוקיי? אז זה דבר פשוט. יש למשל, סתם אנקדוטה, המעריק כותב, זה מובן להלכה ברמה, באבן העזר, שאתם יודעים שאישה, אישה שזינתה, אישה נשואה שזינתה, נאסרת לבעל ולבועל. עכשיו, אם הבעל שלה הוא כהן, אז היא נאסרת גם באונס ובשוגג והכל, ואם הבעל הוא ישראל, אז רק במזיד היא נאסרת. אבל בשוגג או באונס היא לא נאסרת. אז אם האישה זינתה בשוגג, אז היא לא נאסרת על בעלה, אם הוא ישראל. אומר המעריק, אבל פה יהיה הבדל בין שני סוגי השוגגים. באנו שיש שוגג בדין ושוגג במציאות. ואת, אם היא לא ידעה, זאת אומרת, אם היא חשבה שמישהי מקיימת לו יחסים, הוא בעלה, היה חושך, לא יודע, היא לא ראתה, היא חושב שהוא בעלה, זה שגגה במציאות. היא לא ידעה מי זה, היא חשבה שזה בעלה. אז היא באמת לא נאסרת עליו. היא שגגה במציאות. אבל אם היא שגגה בדין, אז היא נאסרת עליו. אם היא אומרת, אני יודעת שנבעלתי למישהו שהוא לא בעלי, אבל לא ידעתי שאסור. זה מאוד קשור למקרים של עזרא שיינברג, הרב ההוא מצפת, שעשה את כל הפוילשטיקים האלה עם אנשים שלו. כי הם חשבו שזה מותר, הרב הורה להם שזה מותר. כן, אז זה ממש, יש איזו תשובה של הרב דייחובסקי, יש, זה מקרה מעניין במובן הזה של המעריק. בכל אופן, אז המעריק טוען שבמצב כזה, האישה כן נעשה.
טוב, זה מכל מה.
רעשים, אני לא יודע אם מדברים איתי או לא, אבל אני לא מצליח לשמוע. אז עשיתי מיוט קודם כל. טוב, בכל אופן, אז כן, לא משנה, זה רק אנקדוטה שלפעמים יש הבדל בין שוגג במציאות לבין שוגג בדין, או ספק במציאות לספק בדין. גם מבחינת דיני ספקות, יש כאלה שעושים הבחנות בין ספק במציאות לבין ספק בדין, לעניין ספק ספקה אולי, או לכל מיני השלכות אחרות. אבל יש עוד סוג של ספק.
מה ההיגיון במעריק? מה הנימוק?
הוא טוען שכשהאישה קיימה יחסים עם מישהו שהוא לא בעלה, והיא ידעה את זה שהוא לא בעלה, היא רק לא ידעה שזה אסור, אז היא מעלה מעל באישה, זה שהיא לא ידעה, היא לא ידעה. אבל היא רצתה לקיים יחסים עם מישהו שהוא לא בעלה. זאת אומרת, היא בעצם פרקה את התא הזוגי. היא לא ידעה שאסור לפרק את התא הזוגי, אבל היא ידעה שהיא מפרקת אותו. אז ברגע שהיא מפרקת אותו, היא אסורה. בשוגג במציאות, היא לא ידעה שהיא מפרקת את התא הזוגי בכלל. היא לא התכוונה לפרק את התא הזוגי, היא חשבה שזה בעלה. הוא מעלה מעל באישה, אז הוא אומר, רק זה נקרא למעול באישה. היא בי חשבה שזה אישה, אז היא לא מעלה בו מעל. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, זה רק הערה בסוגריים, זה לא חשוב לי. אז לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שיש עוד סוג של ספק, וזה נקרא ספק דרבבתא. זה עוד סוג של ספק בדין. ספק בדין מחולק לשני סוגים. יש ספק בדין, אני לא יודע מה הדין אומר במקרה כזה, יש לי התלבטות, אם זה ככה או ככה, יש לי סברות לפה, סברות לשם, יש לי ספק בדין. מה הדין במקרה כזה? יש ספק שנקרא ספקא דרבבתא, ספק של רבותינו. מה זאת אומרת? לגבי המקרה הזה נחלקו הרמב״ם והרשב״א. אז זה ספק מסוג אחר. זה לא ספק שאני מסתפק בשאלה מהו הדין, אלא אני לא יודע אם הלכה כמו הרמב״ם או הלכה כמו הרשב״א. זאת אומרת, כבר נחלקו בעניין הזה חכמים, זה לא ספק שמתעורר אצלי. זה ספקא דרבבתא, וזה דיון שלם, גם בקוטה ספקות, בתקפו כהן וכולי, מועילת תפיסה, לא מועילת תפיסה, כל מיני, יש הרבה הבדלים שדנים בהם בין ספק הדרבבתא לבין ספק בדין, שהוא רגיל, אוקיי? אני טוען שאין דבר כזה ספק הדרבבתא. אין דבר כזה, זה מושג שלא קיים. למה? כן, זה הסיפור הידוע על רבי יונתן אייבשיץ, כל הסיפורים על רבי יונתן אייבשיץ, כמו שאמרתי כבר, אז גם הסיפור הזה הוא על רבי יונתן אייבשיץ, ובא אליו פעם הכומר ואומר לו, תראה, אנחנו הרוב הנוצרים, אז אתם צריכים ללכת אחרינו, הרי כתוב בתורה, אחרי רבים לעתות. אז רבי יונתן אומר לו, אני הולך אחרי הרוב במקום שאני בספק, אבל אם אני לא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. עכשיו, בדרך כלל מספרים את זה בתור בדיחה, אני לא יודע מה הבדיחה בזה, זאת בדיוק התשובה הנכונה. זה פשוט דבר מבדח. אז זאת התשובה. למשל, כשאני מוצא חתיכת בשר ברחוב, ויש בעיר 10 חנויות, 9 מהן מוכרות בשר לא כשר, ואחת מהן מוכרת בשר כשר. אז הדין הוא שאני צריך להתייחס לחתיכה הזאת כבשר לא כשר. הולכים אחרי הרוב. מה קורה עם חתיכת הבשר שמצאתי היא עם פלומבה של כשרות מהודרת? ועדיין, יש 10 חנויות, 9 מתוכן מוכרות בשר לא כשר, ואחת מוכרת בשר כשר. האם במצב כזה אסור לי לאכול את הבשר הזה? ברור שמותר. למה? הרי יש פה 9 חנויות של בשר לא כשר, ושחתיכת הבשר הזאת היא עם פלומבה של כשרות, אז אני לא בספק האם היא כשרה או לא כשרה. אם אני לא בספק, למה שאני אלך אחרי הרוב? דין רוב נאמר על מצבים שבהם אני בספק, אני לא יודע מה האמת. אתה לא יודע מה האמת, תלך אחרי הרוב. אבל אם אני יודע מהי האמת, אז מה המשמעות של הרוב? זו תשובה רצינית לגמרי, אין פה שום דבר שהוא בדיחה. וזה בדיוק התשובה הנכונה לטענה של אותו כומר. אם יש לי עמדה משלי, אני לא הולך אחרי הרוב. אני יודע מהי האמת, זה מיטב הבנתי. אם אני לא הייתי יודע, אז אולי היה מקום להגיד שאני צריך ללכת אחרי הרוב. אבל אם אני יודע, אז לא הולכים אחרי הרוב. עכשיו, מה קורה אם אני דיין או פוסק, ובא לפניי מקרה, כן? הרב אוזנר ורב ניסי, אוקיי? בא לפניי מקרה שנחלקו הרשב"א והרמב"ם, בסדר? מה אני אמור לעשות במצב כזה? אז מה שאמרתי לאותו חבר, צריך להיכנס לסוגיה, להגיע למסקנה שלי, וכך לפסוק. פשוט ללכת לפי המסקנה שלי בסוגיה. יש מחלוקת רשב"א ורמב"ם, אז אני אומר, ממה נפשך? יש מחלוקת הרמב״ם ורשב"א, אני אקרא את הרמב״ם, אני אקרא את הרשב"א, אני אבדוק את הקושיות, את התירוצים, את הגמרות, אני אנסה לסדר את זה, ובסופו של דבר אני רוצה להחליט מה נראה לי יותר, מה העמדה שלי בסוגיה. אם לא הגעתי למסקנה, אין לי עמדה משלי בסוגיה, לפחות לא באופן מספיק ברור, כדי שאני אעיז לחלוק על הרשב"א או על הרמב״ם, במצב כזה, אז אני אכריז על המקרה הזה כמקרה שמבחינתי הוא ספק. ואז יחולו פה דיני ספקות. אבל דיני ספקות יחולו פה בגלל שאני בספק, לא בגלל שהרמב"ם והרשב"א נחלקים. אני בספק. אבל אם אני עצמי הגעתי למסקנה, יש לי מסקנה, יש לי עמדה בסוגיה הזאת, מי צודק? אני סובר כמו הרמב"ם, נגיד, אוקיי? אז זה שהרמב"ם והרשב"א חולקים, זה מחייב אותי להכריז על הסיטואציה הזאת כסיטואציה מסופקת? למה? יש לי עמדה, אני חושב שהרמב"ם צודק. למה הרמב"ם לא הכריז על זה כספק? הרי הרשב"א חלק עליו. בוא, הפוך, כן, הרמב"ם לא הכיר את הרשב"א כמובן, הרשב"א היה אחריו. אבל למה הרשב"א לא ראה את זה כספק? הרי הוא יודע שהרמב"ם חולק עליו. יהוא, הייתה לו עמדה משלו, אז מה אם הרמב"ם חולק עליו? לא בגלל שהוא יותר גדול מהרמב"ם או פחות גדול מהרמב"ם. אם יש לך עמדה משלך, ושקלת גם את העמדות האחרות, אז זאת העמדה שלך, זה לא דיני ספקות, ואתה לא צריך ללכת אחרי כללי ספקות, ספק הדאורייתא לחומרא, ספק הדרבנן לקולא, אני לא בספק. אם אני לא בספק, אני לא צריך להשתמש בכללי ספקות. ולכן, אם יש לי עמדה משלי, אז זה לא ספק הדרבנן, כי זה לא ספק בכלל. יש לי עמדה משלי, אני לא בספק. אז זה מה שאני אמור לעשות. אם אין לי עמדה משלי, אז אני באמת בספק. אבל אני בספק לא בגלל שהרמב"ם והרשב"א חולקים, אלא אני בספק בגלל שאני עצמי בספק. ולכן גם ספק כזה הוא לא ספק הדרבנן, הוא ספק הדדין הרגיל. לכן אין סיטואציה שבה ספק בדין צריך לקבל סטטוס אחר, ספק הדרבנן. זה מה שאני רוצה לטעון. כל ספק בדין הוא אותו ספק, זה ספק בדין, ספק שלי. זה לא, אם יש מחלוקת ראשונים, זה רק אומר שאני צריך לבדוק טוב טוב את שתי הדעות, אבל בסוף אני אמור לקבל את ההחלטה, ואם יש לי עמדה, אז אני לא בספק. אם אין לי עמדה, אז אני בספק, לא כי הם חולקים, אלא כי אני בספק. יש אולי מקום להגיד שאפשר להבחין בין ספק הדרבנן לבין ספק הדין הרגיל, יכול להיות במקום שבו אין לי עמדה משלי. אם אין לי עמדה משלי, אז אני נמצא בספק הדין. עכשיו, יכול להיות שבמקום שבו הרמב״ם אמר כך והרשב״ם אמר כך על השאלה המסוימת הזאת, יחולו כללים אחרים מאשר במצב שבו אני בספק, וגם אין מחלוקת בראשונים לגבי הנושא הזה, אף אחד לא יתבטא לגבי זה. אני בספק, זה מקרה חדש, אוקיי? אולי יהיה הבדל, למשל, אלה שטוענים שאם הרשב״ם והרמב״ם אומרים משהו, אז הוא כנראה נכון, הפלורליסטים, ודיברתי על שאני לא פלורליסט, אז שניהם צודקים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז יכול להיות שאנחנו נגיד לדיין, טוב, אז תבחר לך באופן שרירותי, את מי שאתה רוצה, אל תבחר לפי דיני ספקות, כי שניהם צודקים. אז זה לא ספק, זה פשוט, גם זה צודק וגם זה צודק. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לעומת זאת, אם אתה מסופק, אז יכולו דיני ספקות. אני לא מקבל את זה, כי אני חושב שלא נכון ששניהם צודקים, אני מוניסט, לכן אין הבדל בין ספק הדרבנן לבין ספק בדין, ספק רגיל בדין, אבל אני יכול לשמוע, מי שפלורליסט, אני יכול לשמוע שיעשה הבחנה כזאת. אבל בסוף בסוף ההחלטה, האם אני נמצא בספק או לא, היא אך ורק אם אני בספק. זה ודאי נכון. אם אני לא בספק, זה לא מצב של ספק. שאלה שעליה אולי אפשר להתווכח, בהנחה שאני בספק, האם עדיין יש מקום להגדיר את זה כספק הדרבנן. או שתמיד אם הספק הוא ספק שלי, אז זה לא נקרא ספק הדרבנן, כל הספקות הן ספק הדין הרגיל.
אבל זה רוב המקרים.
מה?
זה בעצם רוב המקרים, שאין הרבה מקרים חדשים, אז אתה נכנס לסוגיה מסוימת שכבר דשו ברבים.
יש הרבה מאוד מקרים חדשים. יש הרבה מאוד מקרים חדשים, בגלל שזה גם במקרה שהרמב״ם והרשב"א דיברו על סוגיה, אתה צריך להחליט האם מה שהם אומרים באמת מתאים לסיטואציה שבה אתה עוסק. וזה הרבה פעמים לא קליר קייס. לדמות מילטה למילטה, ולהחליט שהרמב״ם בעצם אומר משהו גם על הסיטואציה שבפניך, זאת כבר החלטה שלך. כי הרמב״ם אמר את דבריו על מה שהוא אמר. אתה רק מדמה מילטה למילטה. אבל הדימוי מילטה למילטה בעצמו, הרבה פעמים, זה סברה שלך. ולכן זה לא רמב״ם טהור. אתה יכול להחליט שהרמב״ם אומר פה משהו, אחרי שאתה עשית פה איזשהו סוג של פרשנות. ואתה אומר שהמקרה הזה דומה למקרה שבו עסק הרמב״ם או הרשב״ם. אז לכן אני חושב שיש לא מעט מקרים כאלה. אבל בסדר, זה לא משנה כרגע. אז זאת בעצם הטענה. ואז מה שאני בעצם רוצה להראות פה, זה לא רק את היתר, אלא את החובה לפסוק באופן אוטונומי. גם אם יש מחלוקת ראשונים, בסופו של דבר אני צריך לפסוק לפי מה שאני חושב. ולא לעשות הגרלות בין הרמב״ם לרשב"א, ולהחליט מי מהם יותר גדול, ולפי זה לפסוק, או לפי רוב הפוסקים, רוב נגד מיעוט, אז זה דיברנו כבר לגבי האם הולכים אחרי הרוב בין פוסקים. לא, אני צריך בסופו של דבר לבדוק את הדעות השונות, ולהגיע להחלטה שלי לפי המסקנות שלי. זה מה שאני אמור לעשות. עכשיו, כיוון שזה לא בדרך כלל מה שאנשים עושים, מה שפוסקים עושים, אז אין לי, אני מרגיש שיש טעם להביא כמה ציטוטים מכמה מגדולי הפוסקים, בעניין הזה שגם הם אומרים כמוני. למרות שאתם יודעים, אני אומר את זה בגלל שאני חושב, לא בגלל שהם אמרו. אבל אני מביא מהם סיוע לזה שלא צריך סיוע. כן? זאת אומרת, זה בעצם מה שאני מנסה לעשות. אז תראו למשל, ציטוט ראשון זה המהרש"ל בהקדמה לבבא קמא. אני אעלה אחרי זה את המאמר הזה לוואטסאפ, זה מאמר שכתבתי על אוטונומיה בפסיקה. אז המהרש"ל אומר ככה, בהקדמה של ימים של שלמה לבבא קמא, כי מימות רבינה ורבשי, אין קבלה לפסוק כאחד מן הגאונים או מן האחרונים, אלא מי שיכשרו דבריו להיות מיוסדים במופת חותך על פי התלמוד והירושלמי, ותוספת במקום שאין הכרעה בתלמוד. מה הוא אומר? אחרי רבינה ורבשי, אין אף אחד שאני פוסק בגלל שהוא אמר. לא, אלא מה שיכשרו דבריו להיות מיוסדים במופת על סמך התלמודים. לפסוק מתוך התלמוד, כמו שאומר המהר"ל. אגב, הזכרתי כבר כשקראנו את המהר"ל, שדברי המהר"ל כתובים כחלק מהפולמוס שלו מול השולחן ערוך והערמה, פולמוס הקודיפיקציה. אתם יודעים מי היה חברותה של המהר"ל בפולמוס הזה? זה היה מהרש"ל, שדבריו אנחנו קוראים עכשיו. אז זה הוא כותב שם בהקדמה לבבא קמא, וכמו שאמרתי קודם, לתלמודים יש מעמד של סמכות פורמלית. ולכן מול התלמודים אנחנו לא נוהגים באופן אוטונומי. זה סמכות פורמלית. אבל אחרי רבינה ורבשי אין יותר סמכות פורמלית. משם והלאה אתה אמור לפסוק כמו שאתה חושב מתוך התלמודים. כמובן, לראות את שיטות הראשונים השונות, לבחון אותם, להבין אותם, לראות את הקשיים וליישב את הסוגיות לפיהם וכולי. ואחרי זה, אבל בסוף בסוף אתה צריך להגיע למסקנה. אתה רואה אותם רק כעזר בבירור הסוגיה. אבל בסוף בסוף המסקנה שלך זה המסקנה שהעלית בבירור הסוגיה. מה יצא לך? יש בחולין, הים של שלמה על חולין, בפרק ראשון, אז המהרש"ל שם כותב לגבי מליקת חטאת העוף. דאם נזכה לבניין המקדש, אקווה שזכיתי כהלכה, כן? שזכיתי לכוון להלכה. ואף שהרמב״ם גדול בתורה היה, וגם, זה כבר מתחיל רע, כן? אף שהרמב״ם גדול בתורה היה, אנחנו כבר רואים שהוא לא הולך עם הרמב״ם, כן? גדול בתורה היה, וגם הסמ"ג הביא ראיה לדברה, והרייבד גם כן לא השיג עליו, כן? קונצנזוס מופלא. מכל מקום לא אשא פנים לתורה, ובדקתי עד מקום שידי מגעת. מה הכוונה עד מקום שידי מגעת? לא בטוח, אני לא טוען שאני יותר גדול מכל הפוסקים הראשונים האלה. אבל אני בדקתי עד כמה שההצגתי שלי מגעת. זאת העמדה שלי. ברגע שזאת העמדה שלי, זה מה שאני צריך לעשות. למרות שגם הרמב״ם, גם הרייבד, גם הסמ"ג הם נגדים. והם יותר גדולים ממני. הנה, זו דוגמה לאמירה מאוד ברורה של אוטונומיה. אותו דבר בפרק ראשון של בבא קמא, בסימן ה', אז הים של שלמה כותב ככה, ואף שאין התלמוד מכריע, אני באתי להכריע. מה זאת אומרת? יש מצבים, ברוב הסוגיות התלמודיות, אמרנו שלתלמוד יש סמכות פורמלית, ברוב הסוגיות התלמודיות, הדיון לא מסתיים בהכרעה. מיעוט קטן של סוגיות, יש הכרעה בסוף הסוגיה. למשל, כשאומרים והלכתה כפלוני, או אגב, לפעמים כשאומרים והלכתה כפלוני, בכל זאת הפוסקים לא פוסקים ככה, אבל בדרך כלל כן, או שאומרים תיובתה. יש תיובתה על מישהו, אז סימן שאין הלכה כמותו. קשיה לדוגמה, זה כותבים כמה ראשונים, גם אם הסוגיה סלקה בקשיה, זה לא אומר שהדעה נדחתה. על קשיה יש תשובות. ולכן בקשיה כן, אפשר לפסוק כמו הדעה שנשארה בקשיה. אבל בתיובתה לא, בהלכתה לא, וגם בתיקו לא. יש מצבים שבהם הסוגיה משאירה את הדין פתוח בין שתי הדעות, אבל היא קובעת תיקו. תיקו הכוונה תעמוד, תיקום. כן? בערבית, הכוונה הסוגיה עומדת. מה הכוונה? הגמרא אומרת, במקרה הזה פסקתי הלכה פוזיטיבית שאין אמת במקרה הזה, או אין הכרעה אמיתית במקרה הזה, שני הצדדים נשארים תקפים. במקרים כאלה אומרים הפוסקים, אין רשות לשום פוסק להכריע. למרות שהגמרא לא הכריע. היא אמרה תיקו. אבל כשהיא אמרה תיקו, היא אמרה, פה אין הכרעה. היא הכריעה שפה אין הכרעה. ולכן שום פוסק לא יכול להכריע, אלא צריך להפעיל פה את דיני ספקות. אז לכן יש שלושה מקרים שבהם התלמוד מסיים בהוראה שמחייבת את הפוסקים שאחריו. כשהוא אומר הלכתה כמישהו, כשהוא אומר תיובתה על מישהו, וכשהוא אומר תיקו. אוקיי? בכל המקרים האחרים, וזה רוב מוחלט של הסוגיות, רוב מוחלט של הסוגיות זה לא אף אחד משלושת אלה. זה שתי דעות ומשאלות פתוחות. אומר הים של שלמה, התלמוד לא הכריע, אני אכריע. עכשיו תחשבו על זה רגע, מי שרגיל כן ללימודים בישיבה, תחשבו על מישהו שמסתכל על מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, או לא יודע מה, אביי ורובה, רבי שמואל, לא משנה, המוראים או תנאים, והוא מכריע כמו רבי יהודה, כי יש לו ראיות נגד רבי שמעון. סברה או ממקורות, או לא יודע בדיוק מה. יש לו ראיות. הסימן שרבי יהודה צודק. שום פוסק כמעט לא עושה דבר כזה, נכון? הפוסקים הראשונים הכריעו במחלוקות המוראים ותנאים, אבל ההכרעות שלהם בדרך כלל נסמכות על כללים. אם יש סתמא דגמרא כמו פלוני, אז כנראה הלכה כמותו. אביי ורבא, יש כלל שהלכה כמו רבא, חוץ מיעל כגם. כל מיני כללים, רב ושמואל, אז הלכה כשמואל בדיני וכרב באיסורי. אז יש כל מיני כללים שהפוסקים אמנם מכריעים במחלוקות המוראים, אבל הם מכריעים לאור אינדיקציות מהתלמוד עצמו, לא מסברתם שלהם. מהרש"ל פה נוקט דרך שהיא מאוד 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 קיצונית מול מה שעושים בדרך כלל פוסקים. הוא אומר, אם התלמוד לא יכריע, אני אכריע. אני אכריע עוד פעם, לא לפי הכללים שהתלמוד עצמו אומר. זה לא חוכמה, זה כל הראשונים עושים. אני אכריע מסברה, או ממקור, או מקושיה. אני אכריע שצודק רבי שמעון ולא רבי יהודה. בדרך כלל הראשונים לא עושים הכרעה כזאת. יש מקרים נדירים שכן. יש מקרים נדירים שאומרים הלכה כמו רב ולא כמו שמואל, כי נראים דבריו. זה מאוד מאוד נדיר. בדרך כלל פוסקים לפי כללי הפסיקה. או שיש סתם עד הסוגיה או משהו כזה, אבל הפסיקה תמיד נסמכת על התלמוד, גם ההכרעה נסמכת על התלמוד. אבל הוא אומר שלא. עכשיו הוא ממשיך, בדין תיקו, שנסתמה הבעיה בתלמוד ולא נפשטה, ואין רשות לשום גאון בעולם לפושטה, ממתניתין או מברייתא או מסברה, דאבי כחולק על תלמוד הדרבינה והרבשי, כמו שאין ליישב התיובתא שנאמרה בתלמוד, ואני אוסיף גם ההלכתא. אבל כמה בעיות שנאמרו בתלמוד ולא נפשטו, הרוב המוחלט, אם היה חכם אחד, אפילו בזמננו, מביא ראיה לפושטה, הרשות בידו ואז לינן בתרי. כי מאחר שלא נאמר תיקו, הגמרא לא השאירה את זה בתיקו, אם כך בספק עומד עד שיתלבן לך פשיטתו. במילים אחרות, כשיש מחלוקת בגמרא, ולא נאמר עליה תיקו, תיובתא או הלכתא, הדיין או הפוסק, צריכים להכריע או מראיה ממקור או מסברה, הם יכריעו מי צודק במחלוקת תנאים, במחלוקת המוראים, זאת טענתו. מאוד לא מקובל בפוסקים, אני לכאורה, אבל זה מה שהוא טוען. רב יעקב עמדין, פשוט שאילת יעבץ, אומר ככה, ואף לגדולים אלף פעמים ממני לא אשא פנים בתורה. על שגיאה אני אומר, יש כאן שגיאה. על העלמה, העלמה. ושמעתי מאדוני אבי הגאון, זה החכם צבי, כן הוא היה בן של החכם צבי, בשם בעל חלקת מחוקק זל, שאין אדם רשאי להורות עד שיהיה בכוחו לעקור ולמחוק סעיף מן השולחן ערוך. אז מי שהגיע להוראה זה מישהו שיכול לחלוק על השולחן ערוך. אחרת הוא לא הגיע להוראה. ונודע מאמר הרמב״ם, שבעניין ההוראה אין אפילו כוח הנביאים חזק יותר מן החכם, אלא הולכים אחרי רוב מניין או אחר כוח הראיות, לפי מראה עיני החכם. וכך היה מנהג חכמי הדורות אשר מעולם, אין משגיחים בכף מאזני הכרעת חיבור קדמון או אחרון, במקום תשובות ניצחות. אם יש לך ראיות טובות, כל התקדימים לא מעניינים. תלך אחרי מה שאתה חושב. דוגמה נוספת, כן, אחד אולי בן גדול הפוסקים, השח, האחרונים. השח כתב קונטרסט כפו כהן, על דיני ספקות ותקיפה, כן, תפיסה וכדומה. בין היתר, הוא דן שם בתפיסה, במצב של תיקו ובמצב של ספק פלוגתא דרבבתא. כן? מה קורה כשהגמרא אומרת תיקו על מחלוקת המוראים? אז זה נשאר בתיקו. עכשיו יש דיון בין שני אנשים, הם באים לבית דין, האם אחד מהם יכול לתפוס בכוח, לקחת את הדבר אליו ולהיחשב מוחזק בדיון. זה דיון אחד. ונחלקו בזה ראשונים. יש ראשונים שאומרים אי אפשר להכריע בתיקו, אבל תפיסה מועילה, אתה יכול לתפוס ואז להיות מוחזק. יש ראשונים שאומרים שלא, אם כתוב תיקו אתה לא יכול לתפוס. זו סוגיה שנסגרה כשאומרים תיקו. זה מחלוקת ראשונים. שואל השח, מה קורה בספיקא דרבבתא? מחלוקת רמב״ם ורשב"א. ומתוך דבריו אפשר להבין שזה לא רק מחלוקת רמב״ם ורשב"א, אלא גם מחלוקת המוראים בגמרא. רק שהיא לא נגמרה בתיקו. זה נקרא ספיקא דרבבתא. אגב, זה בעצמו. זה בעצמו ראיה. אז אתם רואים שהוא כמו המהרש"ל, כיוון שמבחינתו, מחלוקת המוראים שלא הסתיימה בתיקו, זה נקרא ספיקא דרבבתא. זה כמו מחלוקת רמב״ם ורשב"א. עכשיו תראו מה הוא אומר. השאלה אם מותר לתפוס בספיקא דרבבתא. אז הוא אומר, הוא רוצה לטעון שאפילו לראשונים שאומרים שבתיקו אי אפשר לתפוס, בספיקא דרבבתא אפשר לתפוס. יש לו נימוק מאוד מעניין. הוא אומר, דבתיקו, כיוון שאי אפשר להתברר לעולם, שאין שום אדם יכול לפושטו, כיוון שכבר עלה בתיקו מזמן חתימת השס, אם כן, מיד בשעת חתימת השס נולד הספק. וכל תפיסה מקרי, תפיסה לאחר שנולד הספק, כמו שכתבתי לאל סימן זין. כן, זה תוספות בבטרה, בהתחלה, תוספות דיבור המתחיל לפיכך, מדבר שם על תפיסה אחרי שנולד הספק. תפיסה, כשאין שני בעלי דין מתווכים על משהו, ואחד מהם מחזיק בדבר הזה, אז הוא המוחזק. עכשיו אני, לפני שהגענו לבית דין, לוקח את זה ממנו בכוח. תפסתי, עכשיו אני המוחזק. הרי זה שהוא החזיק את זה, אז מה? בית דין לא פסק שזה שלו. אז אני רוצה להגיע לבית דין כשלי יש יתרון, להיות אני המוחזק. אז אני לוקח את זה ממנו בכוח, תפסתי את זה ממנו. אומר התוספות, תפיסה מועילה במקום שהיא מועילה, ואם היא מועילה, רק לפני שנולד הספק. אבל אחרי שנולד הספק, אז הספק כבר קיים, אתה לא יכול לתפוס. מכאן ועלה צריך להתחיל לדון. לפני שנולד הספק אתה יכול לתפוס. אז הוא אומר ככה, כאשר יש סוגיה שמסתיימת בתיקו, אז מתי נולד הספק בשאלה הזאת? בזמן התלמוד. התלמוד קבע שזה ספק, נכון? הוא קבע את זה תיקו. ומשם והלאה אף אחד יותר לא יכול להכריע את הסוגיה הזאת, את השאלה הזאת, ולכן בעצם הספק נולד בזמן התלמוד. ממילא הוא אומר, לכן הראשונים, ראשונים מסוימים, אומרים שאי אפשר לתפוס במקרה שהגמרא אמרה עליו תיקו. לא מועיל תפיסה, למה? כי זו תפיסה אחרי שנולד הספק. תפיסה אחרי שנולד הספק לא מועילה. מה קורה בפלוגתא דרבבתא? תראו מה הוא אומר. אבל בפלוגתא דרבבתא, שהרי יש כוח ביד הדיין להכריע מן השס או הפוסקים, אפילו מסברתו, כחד מניו, ואפילו אירע דין זה פעם אחת, ולא היו הדיינים יכולים להכריע, אם יבוא אתה לפני דיין אחר, יכול להכריע. זה הכל תלוי בדיין שבא הדין לפניו. כמו שכתב מהרש"ל פרק כיצד הרגל, סימן א', זה המהרש"ל שראינו, כמו שכתבנו לאל סימן פ"ב בשם תשובת הגאונים, והוא פשוט מאוד. אם כן, כל אחד תפס מקרי תפס קודם שנולד הספק. שהרי אם היה הדיין מכריע כאחד מניו, הייתה יכולת בידו להורות כן, נמצא שלא נולד הספק עד עת שבא המשפט לפני הדיין, ואין בידו להכריע. בחילוק זה נראה לי ברור ואמיתי. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אם הסוגיה הזאת יש תיקו שמופיע בגמרא, אם אני אתפוס את זה עכשיו, זו תפיסה אחרי שנולד הספק. כי הספק נולד בזמן הגמרא, שהגמרא קבע תיקו. אבל אם יש מחלוקת, אפילו בגמרא, שלא לומר בין הראשונים, שלא הסתיימה בתיקו, אז הרי כל דיין בכל דור יכול להכריע את המחלוקת הזאת בראיות, סברה, כמו שהמהרש"ל כתב, הוא מזכיר את המהרש"ל הזה, וגם הוא מצטרף אליו. מה זה אומר בעצם? שכאשר הסוגיה הזאת תבוא אל הדיין או אל הפוסק, אז הוא יכול להכריע אותה. יכול להיות שהוא יגיע למסקנה שאין לו הכרעה. הוא נמצא בספק. הספק נולד אז. לפני כן לא היה ספק. הספק נולד רק מתי שהדיין מתחיל להסתפק. בגלל שלפני כן זה לא נקרא ספק. זה נקרא מצב שיש שתי דעות בראשונים או שתי דעות בגמרא. זה לא נקרא ספק. בוא נראה שהדיין או הפוסק יגיע לשם ויחליט האם זה ספק או לא. אם אין לו עמדה, זה ספק. אם יש לו עמדה, לא אכפת לי שהרמב"ם והרשב"א חלקו, או אבא עברו וחלקו. יש לי עמדה משלי, אז זה לא ספק. אז מה זה אומר? שאם אתה תתפוס, זאת תפיסה לפני שנולד הספק. ולכן היא מועילה. כי הספק נולד ברגע שהדיין לא הגיע למסקנה. רק אז נולד הספק. זה שנחלקו על זה הרמב״ם והרשב"א, או נחלקו על זה המוראים בגמרא, זה לא מעניין. אז הם אמרו את דעותיהם, למה זה נקרא ספק? הספק הוא רק מתי שאני, זה שצריך להכריע בסוגיה, נמצא בספק. ממש מה שאמרתי בהתחלה. שבעצם כשיש ספק דרבתא, זה לא ספק דרבתא, זה ספק שלי. אם אני בספק, אז זה ספק. אם אני לא בספק, אז גם אם הרמב״ם והרשב"א חולקים, זה לא נקרא ספק. אני אכריע וזה הכל. זה מפורש בשח, בתקפו כהן. יש עוד מקור אחד. יש אגרא, יש לו תלמיד שלו כתב ספר עליות אליהו, והוא מביא שם ציטוט מאגרא איך צריך, לא סליחה, בספר חוט המשולש של רב חיים וולוז'ינר, אחרי שהוא דן והוא מכריע נגד רבו, שזה רבי רפאל הכהן מפרנקפורט, איפשהו בגרמניה, רבי רפאל הכהן, בעל ושב הכהן. אז הוא הכריע נגד רבו, אז הוא אומר, הוא מביא קבלה מהגרא. אמנם בתורה דכתיב באמת, הלא בלתי אל האמת איננו. וכבר הוזהרתי בזה מפי מורי קדוש ישראל, רבנו הגדול הגאון החסיד רב אליהו בווילנה, שלא לישא פנים בהוראה וכו'. מה זה וכו'? בחוט המשולש, כתוב וכו'. אבל בספר עליות אליהו מביא את המקור, ומתברר שזה מצונזר. בספר עליות אליהו כתוב שם כך, רואים, אני מביא את זה בהמשך, שלא לישא פנים בתורה, הנה וכו'. אף להכרעת רבותינו בעלי השולחן ערוך. את זה השמיטו הצנזורים, כמובן. הצנזורים כן, הדתיים, לא הצנזורים הנוצריים. כן, מה פתאום להכריע נגד השולחן ערוך, אבל זה מה שהוא אומר. צריך להכריע נגד השולחן ערוך, כמו לעקור דין מהשולחן ערוך של היבץ. כן? ולכן הטענה שאתה צריך רק ללכת לפי האמת, מה שאתה חושב שהוא האמת, לא לישא פנים לאף אחד, לא לשולחן ערוך, לא לתנאים, לא לאמוראים, לא לאף אחד. רק אם קבוע לך. תיקו, הלכתה, טיובתה, משהו כזה. אבל אם זה נשאר פתוח, תכריע. זה מה שאתה צריך לעשות. כולל השולחן ערוך. אז בעצם, המקורות האלה, בסך הכל סיוע, כן, לטענה שלי שלכאורה נראית רדיקלית, צריך בעצם, אדם צריך להכריע בעצמו, לא רק מותר לו להכריע בעצמו, אלא הוא צריך להכריע בעצמו. זה חובה. ההכרעה האוטונומית זאת חובה, זה לא זכות, לא שמותר לך להכריע. חובה להכריע.
אבל האם פסיקה אוטונומית האם זה אותו דבר לפסיקה מסדר ראשון, או יכול להיות פסיקה אוטונומית מסדר שני?
בשיעור הקודם אמרתי שלא בדיוק. אתה יכול לעשות פסיקה אוטונומית על פי כללים. למשל, יש מחלוקת הרמב״ם ורשב"א. עכשיו, אני פוסק באופן אוטונומי. איך אני פוסק? אני אומר, לדעתי הרמב״ם היה יותר גדול, ולכן הלכה כמו הרמב״ם. זה פסיקה אוטונומית. כי אין כלל שאומר שבמחלוקת הרמב״ם ורשב"א הלכה כמו הרמב״ם. אני החלטתי לפסוק כמו הרמב״ם. אבל החלטתי לפסוק כמו הרמב״ם לא משיקול של סדר ראשון, משיקול של סדר שני. כי לא פסקתי כמו הרמב״ם בגלל שהנימוקים שלו נראים נכונים, אלא פסקתי כמותו לגופו של אדם, לא לגופו של עניין, בעד הומינם. כן? זאת אומרת, בעצם בגלל שהוא היה גדול, לכן אני פסק, אז זה פסיקה מסדר שני, אבל אוטונומית. עכשיו, הפוסקים האלו שהבאתי כאן, כמובן מדברים על פסיקה מסדר ראשון, לא רק על פסיקה אוטונומית.
כן, נכון.
בסדר, זה בכלל מתי מנה. יש, בדורנו זה לא כך. אגב, אולי עוד, אני אוסיף עוד משהו. ראשוני האחרונים במאות 17-18, כמה וכמה מהם כתבו, אין לפסוק הלכה מתוך השולחן ערוך. יש שם נימוקים שונים, חלק מהם טוענים בגלל שאתה תטעה. אם אתה לא יודע את הנימוקים ואת הראיות מהגמרות, אז אתה לא תבין מה הוא אומר, ואתה תדמה לא נכון מילטה למילטה. אבל אני חושב שבכמה מהם אפשר לשמוע את הנימוק יותר מהותי. בטח אצל המהר"ל ומהרש"ל, שהם אמרו את זה בפירוש. שלא נכון לפסוק מתוך השולחן ערוך, לא בגלל שאולי תטעה. כי זה נקרא פסיקה של המגושי, כישוף. אתה צריך לפסוק מסדר ראשון, לא להסתמך על ספר. גדול ככל שיהיה. גם אם הוא צודק. אם אני חולק על השולחן ערוך ועל הרמ"א, כנראה הם צודקים. כמו רבי מאיר. נכון, אבל יש ערך של אוטונומיה. אתה צריך לפסוק כמו מה שנראה לך. גם נגד השולחן ערוך. ובדורות, כן, נגיד, מאה 18, 19, 20, 21, ממש כבר לא נוקטים כך. הפוסקים לא פועלים בצורה כזאת. עוד פעם, אין, זה לא לגמרי, תמיד יש חריגות פה ושם בפוסקים שהם בכל זאת פוסקים באופן אוטונומי, אבל בגדול, אף אחד בטח לא יגיד את זה על השולחן כמתודת פסיקה שלו. זה לא יאמר דבר כזה. זאת אומרת, ההיסטוריה של ההלכה מדגימה איזשהו סוג של שינוי. אני חושב שהשינוי הזה התחיל עם האחרונים, ואולי המבשר העיקרי שלו זה בעל תרומת הדשן. שהוא היה סוף תקופת הראשונים, ולאט לאט, כן, כולל כל החששות מהרפורמה, והכל מתווסף פה, והכל מצטבר פה, ההתכבדות, השמרנות הזו שנוצרה בדורות האחרונים, אבל זה תהליך שהולך מתחילת העת החדשה. אני חושב שהדישה של הפוסקים הופכת להיות פחות אוטונומית, פחות סדר ראשון ויותר סדר שני. כאשר כמובן יש תמיד מינונים. שום פוסק הוא לא לגמרי סדר ראשון או לגמרי סדר שני, יש מינונים, אבל המינונים הולכים יותר ויותר לכיוון הסדר השני. אז תראו את תרומת הדשן.
הרב.
כן?
הרב אמר שמה שהרב מסביר כרגע, על ערך האוטונומיה, זה מתאים רק בעצם למישהו שהוא פוסק, נכון? ולא מישהו אחר.
מישהו
סליחה?
לא מישהו שהוא פוסק, הוא לא צריך לכהן כפוסק, אבל מישהו שהוא ברחי.
אוקיי, בסדר, אז
מקבל לך חיים חתית.
שהוא מגיע לרמה הזאת.
מה?
מתי בן אדם יודע שהוא מגיע לרמה הזאת, שאוקיי, עכשיו אני...
אני מתכוון להגיע לזה בהמשך.
אוקיי.
יש לי, אין לי תשובה חדה, אבל יש לי אינדיקציות שאני יכול לנסות להמליץ. אבל לאט לאט, אני מגיע לזה, אני רואה שאני כבר לא גומר את זה היום. אז תרומת הדשן כותב ככה, דפליגה ברבתא דלאל, וכיוון דלא ידינן כמן הלכתה, לא יודעים כמו ההלכה, כי יש פה פלוגתא דרבתא. חולקים, דינא דחולקים, אז חולקים. למה חולקים? פלוגתא דרבתא, אז תיכנס אתה לדיון, תקבל החלטה. מה זה דינא דחולקים? ורציתי לומר, דכל עני חולקים, היינו משום ספקה ממש נינו. אבל ספקה דפלוקתא דרבתא, היא לא תפסה, היא לא זה ולא זה, איתלן למימר כל דאלין גבר. מתחיל לדון, האם זה יחלוקו, או כל דאלין גבר, או המוצאים מחבורה עליו הראייה, אבל זה לא חשוב לענייננו. מה שחשוב לענייננו, זה שכל הדיונים הם דיונים טכניים. איזה כלל מכללי הספק צריך ליישם על פלוקתא דרבתא? אבל ברור לו שצריך ליישם פה את כללי הספק. הוא לא מעלה את האפשרות שכשיש פלוקתא דרבתא, אני אכנס לסוגיה, ואני אקבל החלטות לפי מה שאני מבין. אלא מבחינתו זה ספק. ובשאלה מה לעשות בספק הזה, זה כל דאלין גבר, זה יחלוקו, זה ימוצאים מחברו עליו הראייה, אז זה הדיון שלו. אם כן, צריכים לחלק בספקא דדינא שהוא משום פלוקתא דרבתא, שהוא ספקא דדינא משום דקאי בתיקו. דעתם כתבו רבתא דחולקין. ובנידון דידן ופלוקתא דרבתא לא שייך איתם, עד מי יעיד לנו שהלכה כדבר פלוני או כדבר פלוני. כן, ברור לו שפלוקתא דרבתא אי אפשר להכריע. מי יכול להעיז להגיד שהרמב״ם צודק ולא הרשב"א, או להפך? מי יכניס את ראשו בין הערים? ולכן ברור לו שזה מצב שבו פוסק לא יכול להיכנס לקבל החלטה, שיש מחלוקת הרמב״ם ורשב"א. לכך באינן למיבת חלוקה, והערכתי בדברים אלו, משום דקללות גדולות הן בדיני ממונות. קללות גדולות ולא נכונות, במחילת כבודו. אבל זה בדיוק ההתחלה האשכנזית, של האשכנזים. אשכנזים באופן כללי היו יותר תקדימיים מהספרדים. היום זה נתפס קצת הפוך, לפחות אחרי הרב עובדיה. אבל כי זה לא כל הספרדים ככה. אבל פעם זה היה הפוך.
הרב, כשאנחנו לומדים סוגיה בעיון, בישיבה, ואז יש איזושהי מחלוקת ראשונים, אנחנו לא מגיעים ואומרים ישר טוב, הולך לפי מה שנראה לי, וכאילו מנסים כן למצוא את את הצד המתאים. זה אני חושב כאילו, זה אולי היסוד אפילו של שיטת בריס, שכן מנסים לראות למה יש מחלוקת, למה הוא אמר ככה, למה הוא אמר ככה.
קמת לי לכל כך הרבה הנחתות שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל.
אוקיי.
זה שיטת בריסק, זה ברור. שיטת בריסק אומרת, אנחנו לא מכריעים בשום דבר. ושיטת בריסק זה, אני חושב שתארתי את זה אפילו. בריסק היו מחמירים בכל דבר כמו כל שיטות הראשונים. אנשים בדרך כלל חושבים שזה החמרה בגלל יראת שמיים. טעות גדולה. לא שאני טוען שאין להם יראת שמיים. אבל הסיבה שהם החמירו, זה לא בגלל יראת שמיים.
כי לא יודעים איך להכריע, כאילו.
בדיוק. לא, הם לא מוכנים להכריע.
כאילו, זהו, כאילו.
הם מחזיקים מעצמם מישהו שיכול להכריע. הם שואלים הרי רק מה ולא למה, כידוע. זה האתוס ה...
זה אתה זה שאמרת שהלמדן הוא כמו תיאורטיקן, והעוסק כן. הוא כמו, כאילו, מהנדס, אני חושב שאמרת.
רב חיים, הרי שאלה, המיתוס הישיבתי שרב חיים שלח שאלה לרבי יצחק אלחנן, ואמר לו, תענה לי רק בכן או לא, בלי נימוקים. אם תביא נימוקים, על כל נימוק שתביא, אני אביא שלושה נימוקים נגד. אני רוצה את ההכרעה, כי את ההכרעה הרב חיים לא היה מסוגל לעשות. מכיוון שהוא היה למדן כל כך חריף, אז הוא הצליח להבין את הרשב"א עד הסוף ואת הרמב"ם עד הסוף, ממילא הוא כבר לא יכול להכריע, כי שניהם צודקים באותה מידה. לפעמים היכולת להכריע זה רק בגלל שאין לך יכולת אנליטית כל כך חזקה, אבל זה לא הכרחי. אפשר להכריע גם עם יכולת אנליטית. אבל נכון שיכולת אנליטית מפריעה להכרעה. יכולת אנליטית בעצם אומרת, מאפשרת לך להבין עד הסוף כל שיטה. ואז קשה מאוד להכריע, כי כל אחת מהן הסברת בצורה כל כך טובה, וישבת אותה עם כל המקורות, אז עכשיו איך תדע מי צודק? מה עוד אמרת שם? כן, זה שבישיבות עושים משהו, זה לא ראה לכלום, בסדר? גם הפוסקים עושים ככה, אני טוען שהם לא צודקים. לכן זה לא... אז מה הקושייה מזה שבישיבות לא עושים ככה? אבל זה רק אני אומר באופן עקרוני, אבל זה גם לא נכון. ויש לזה שבישיבות עושים ככה זה לא סותר, גם אני חושב שזה מה שצריך לעשות. רק בישיבות לא מגיעים בסוף למסקנה, אלא רק לומדים את השיטות השונות ומנסים ליישב את כל השיטות.
אתה רוצה לבטל את השיטה הזאת?
אני גם
בעד. רוצה לבטל את השיטה הזאת או שתחיל
אומר? קודם כל, אני בעד לעשות את זה. צריך ללבן את כל השיטות עד הסוף, להבין אותן, ליישב אותן עם כל המקורות, בדיוק כמו שעושים בישיבות. אך מה? רק בשלב הבא, אחרי זה, לעשות את משהו שלא עושים בישיבות. להגיע למסקנה, מי צודק? שאלה לא חוקית בישיבות. כן, מי צודק? מה זה מי צודק? כולם צודקים. לא, לא נכון. צריך להחליט בשאלה, מי צודק? אבל זה רק אחרי שליבנת את כל השיטות. לכן זה לא סותר את העובדה שצריך להבין את השיטות. צריך לעשות את זה ברצינות, לא לעשות צחוק. מה שאתה רוצה, זה מה שאתה תעשה, ולא מעניין אותך אף אחד. יש פה תלמידי חכמים שישבו ודנו ונימקו והעלו צדדים. אתה צריך ללמוד אותם, ללמוד אותם, ללבן אותם, לברר אותם, אבל בסוף לסיים עם מסקנה משלך. אני חושב שהבעיה בישיבות, הבעיה היא לא בישיבות, הבעיה באלה שמתחנכו בישיבות ונשארים בישיבה כל החיים. כל החיים הם לא מתקדמים את הצעד הבא. ומה שעושים בישיבות, הרי לומדים עיון בסדרי עיון, אבל בשביל לדעת מה לעשות, לומדים משנה ברורה. אבל לא. שלדעת מה לעשות, צריך אחרי זה להחליט בכל סוגיה שלמדת, מי צודק. זה נקרא ללמוד הלכה. ללמוד הלכה זה פשוט החמש דקות האחרונות של לימוד עיון. פשוט להחליט מי צודק אחרי שליבנת את השיטות השונות. אז אני אומר שהתהליך ההיסטורי, שבתקופתנו כבר נוטה הרבה יותר לכיוון הסדר השני, פחות האוטונומי, אני חושב שאבן דרך מאוד מאוד מרכזית זה תרומת הדשן. עוד פעם, אין פה בן אדם אחד שעשה את זה, וזה לא תהליך של אחד או אפס, אבל נדמה לי שזאת אבן דרך מאוד, מאוד מרכזית. אני רק רוצה להגיד עוד משהו, שאנחנו לזה נגיע בהמשך. אני לא בטוח שאפילו בתרומת הדשן כתוב בהכרח נגד מה שאני אומר. כי יכול להיות שתרומת הדשן, יש מקום להתלבט, אבל יכול להיות שתרומת הדשן מדבר למישהו שהוא לא ברכי, שהוא לא יכול להכריע. במצב כזה, יש כללי ספקות, ויש מחלוקת רמב"ם ורשב"א, אז יחלוקו, כל דאלים גבר, מוציא מחבור עליו הראייה, לא משנה, אז אתה מיישם את כללי הספקות. עקרונית, יכול להיות שגם הוא מסכים, שאם יש מישהו שהגיע להוראה, והצליח להכריע ולהגיע למסקנה מי צודק, הרמב״ם או הרשב"א, יכול להיות שגם תרומת הדשן יגיד, אוקיי, שיעשה מה שהוא חושב. תרומת הדשן רק כותב מה אמור לעשות מישהו שאין לו עמדה משלו. אני חושב שהמילים של מי יכניס את ראשו בין הערים, כן, הדגשתי את זה כשקראתי, אומרות שתרומת הדשן כנראה לא מתכוון לזה. כי אנחנו נראה בהמשך, קובץ שיעורים טוען שגם תרומת הדשן מתכוון למה שאני אומר. אבל אני לא, אני חושב שבתרומת הדשן זה לא נכון, תראו את המילים שקראתי קודם. ומי יעיד לנו שהלכה כדברי פלוני או כדברי פלוני? מי בכלל יכול להעיז במחלוקת הרמב״ם ורשב"א להכריע, להגיד שהרמב״ם צודק או שהרשב"א צודק? קטוננו, אנחנו לא יכולים. יש פה איזושהי אמירה שלא שאני מדבר רק למי שלא יכול, אני גם טוען שכולם לא יכולים. אתה יודע, זה, כן, הטענה מקובלת היום, ירידת הדורות וכו' וכו', כל הדברים האלה. אני, שוב פעם, רק כדי לחדד, אני לא טוען בהכרח שאין ירידת הדורות, זה דיון אחר. אני חושב שזה יותר מורכב, אבל יש גם איזשהו סוג של ירידת הדורות. אבל הטענה שלי זה שצריך בכל זאת להכריע, לא כי אנחנו יותר גדולים ואין ירידת הדורות, אלא כי יש חובה להכריע באופן אוטונומי. אני מוכן לקבל את התזה שיש ירידת הדורות, ואף אחד מאיתנו לא גדול כמו הרמב״ם והרשב"א, לצורך הדיון לפחות. אוקיי? אז מה? עדיין בסוף יש חובה להכריע באופן אוטונומי. ולכן למרות שיש ירידת הדורות ואני יותר קטן, עדיין נדרש ממני להכריע. זאת הטענה. הטענה היא לא שאין ירידת הדורות, אלא שירידת הדורות היא לא סיבה מספיקה כדי למנוע ממני להכריע. אני להפך, לא רק שמותר לי להכריע, אני צריך להכריע. אוקיי? ובאמת תרומת הדשן כותב פה דבר שהוא מביא את הרמ"א, סליחה, מביא את תרומת הדשן בקוף למתת, חושן משפט, דבר שהפוסקים חולקים בו, ולא תפס חד מניו, אם הוא דבר דשייך בו חלוקה, חולקים. ואם לא שייך בחלוקה, כל דאלין כבר. אז הוא מביא את זה תרומת הדשן שראינו קודם. הוא מביא את תרומת הדשן הזה להלכה. והאמת שזה לא כל כך מפתיע, כי הרמ"א והשולחן ערוך הם באמת פוסקים תקדימיים. בסדר שני. הם פוסקים לפי, הם פוסקים שהיו לפניהם, כמו שהשולחן ערוך כותב, שהוא פוסק לפי הרוב בין הריף הראש והרמב״ם. כמובן הוא לא תמיד עומד בזה, אבל לפחות זאת ההצהרה שלו. אז הרמ"א בעצם מעתיק את תרומת הדשן, וזה לא מפתיע, כי הרמ"א גם הוא שייך לפוסקים התקדימיים בקואליציה, כן? האופוזיציה זה המהר"ל, המהרש"ל, אח של המהר"ל ועוד. אבל תראו פה בגרא, ויהיה על גרא על המקום, על השולחן ערוך הזה בקלט. אז הגרא כותב, ועיין בתוספות ריש פרק המוכר את הבית, ובאו בהתרא סמך ב' עמוד ב', אף על גב דשם הכל בדבר שאחד מוחזק, מכל מקום לא עמד תוספות על עיקרן של פירוש הגמרא, ואמרו כאן נראה לפסוק וכולי עיין שם. בשביל להבין מה הוא מתכוון, זה הגרא, כן, זה תמיד, זה לשון מאוד לקונית, להבין מה הוא מתכוון, צריך לראות את התוספות. אני אקדים פה, אנחנו נראה אותו בשיעור הבא, ואני אקדים פה, התוספות אומר, שבכל מקום שלא יתמר אינחת לא כמר ולא כמר, אז עבד כמר עבד ועבד כמר עבד. הפוסק צריך להכריע. גם בדברים שבגמרא, לא יתמר אינחת ולא תיקו, כמו שאמרנו קודם, התוספות אומר במפורש את מה שאמרתי קודם. כל מקום שלא יתמר אינחת לא כמר ולא כמר, זאת אומרת, התלמוד לא הכריע, אז עבד כמר עבד ועבד כמר עבד. שאלה מה זה נקרא עבד כמר עבד. האם עבד כמר עבד הכוונה אתה יכול לעשות הגרלה, כי שני הצדדים צודקים, זה הפלורליסטים, או לא? אתה יכול להכריע, יכול וצריך, להכריע ולפסוק לפי העמדה שלך, ולא לפי דיני ספקות, וזה המוניסטים. זה מה שהגרא מביא פה על השולחן ערוך הזה, וזה באמת הקונטרסט היפה בין תרומת הדשן לבין הפוסקים שלפניו, התוספות וכו'. אבל לזה אנחנו נגיע בשיעור הבא. אוקיי, שאלות או הערות?
האם אנחנו חייבים ללכת בהלכה לפי רבנים? כלומר, או שאני יכול להגיד כאילו, יש, אני רוצה לפסוק ככה, כאילו, נגד כולם.
אם זאת סברתך ואתה ברחי, אז למה לא? מה הבעיה?
זה קשה אבל להגיד שאני לא צריך איזשהו רב שכן יגיד ככה, כי לא יודע, זה קצת כמו שאני עכשיו אבוא לרופא בניתוח, ואני אגיד לו, תראה, אני חושב שאתה עושה לא נכון, אתה עושה ככה וככה.
ברפואה אין ערך של אוטונומיה. ברפואה צריך לעשות את מה שיציל אותך.
אוקיי.
בתורה יש ערך של אוטונומיה, מפסיקת הלכה.
יש ערך של אוטונומיה.
נכון. ולכן אתה
גם
צריך
אם...
מתוך שיקול הדעת שלך. גם אם זה לא נכון, זה הבאתי את כל תקילת השיעור. לא בגלל שזה נכון, כמו אצל רופא, מה שקובע זה מה נכון. בהלכה, מה שקובע זה מה אני חושב שנכון.
איך כל התזה שלך מתיישבת עם הכללים של הגמרא שאסור לעשות פעם כרב זה ואסור לעשות פעם כרב זה ופעם כרב זה? ואם באמת אני חושב פעם שההוא צודק ופעם אחרת שההוא צודק ופעם אחרת
שאיך יעשו? אין שום בעיה, אז אתה לא עושה לא כמו הוא ולא כמו הוא, אתה עושה כמוך. אתה עושה את מה שאתה חושב. לעשות כמו פלוני פירושו, לעשות את זה לא בגלל שהעמדה שלי כמוהו, אלא כי הוא אמר. אז למה אתה עושה את זה? כי זה כולי זה וכולי זה. כי זה נוח לך וזה נוח לך. כולי זה וכולי זה, רשע.
באחד השיעורים הקודמים הזכרת שאפשר לומר פרוט יותר שמישהו הגיע להוראה כשהוא חוזר על אותם סוגיות ופוסק פחות או יותר אותו דבר. ורציתי לשאול אותך, מה שאתה ממליץ ככה בדרך הלימוד, אתה אמרת להסתכל על כל השיטות והכל, באמת זה משימה כמעט בלתי אפשרית ללמוד עם כל, לבן אדם
סטנדרט. לא צריך לראות את כל השיטות, זה באמת בלתי אפשרי. אתה צריך לראות את השיטות המרכזיות, לנסות להשתדל ללבן עד כמה שידך מגעת ולהגיע למסקנה. אם אתה מרגיש שראית מספיק בשביל להגיע למסקנה, אז תשיג את המסקנה שלך. אי אפשר לראות הכל, אף אחד לא ראה הכל.
כן,
כי בעצם, לא הכל.
נכון, נכון, בעצם כל המפרשים האלה, הם בכלל לא היו עמוסים כמו שאנחנו עם כולם היום. אז...
לא, לא, זה ברור, צריך להפעיל שכל ישר. אתה רואה כמה הראשונים מרכזיים, כמה האחרונים, אתה מבין על מה מדובר. מי שמיומן יכול די מהר לראות פחות או יותר את הכיוונים בסוגיה, גם אם לא ראית את כל הראשונים והאחרונים.
לא כולם...
ואז אתה יכול לקבל החלטה.
לא כולם כמוך.
לא, לא צריך להיות כמוני. נדבר, גם אני לא, כן, יש יותר, יש דמויות יותר להסתכל עליהן. אבל בסדר, אנחנו נדבר בהמשך, כי אני אדבר קצת על השאלה של הברכי. מי יכול לעשות דבר כזה? מי יכול להרגיש שהוא הגיע לשלב הזה? הזכרת פה את הקריטריון, אני אחזור אליו, אבל... אוקיי.
לא, ואני יכול לספר לי סיפור על מה היה לנו בשיעור בעיון. לא מזמן, היה לנו, היה איזושהי מחלוקת בין הפרשנים על האם מותר להניח את הכד ברשות הרבים, או שאסור לך, או שמותר לך, אבל אתה צריך לשלם אם יש נזקים. ואני כאילו זה היה פשוט לי שאסור, כאילו אמרתי אין דבר כזה, אתה לא יכול לשים ברשות הרבים כאילו מה שבא לך. וכמעט כל הרבנים, כל ההלכה גם, וזה הלכה בצד שדווקא מותר לך. ואז כאילו, וסתם, ואז הגענו לאיזשהו חילוק מעניין, כבר בסוף, אחרי השיעור כבר, בדרך לארוחת צהריים, אז פתאום הגענו למסקנה שכאילו, איך אנחנו תופסים את רשות הרבים? אז אני, בראש אני פתאום אמרתי, וואו, אני תופס את רשות הרבים, כי היא לא של אף אחד, ולכן אתה לא יכול לשים שם משהו. לעומת זאת, כנראה שההלכה או שהרבנים תופסים את רשות הרבים כאיש של כולם, ולכן אתה כן יכול דווקא לשים.
יש הרבה להעריף בעניין הזה. באחד מימי שישי הקודמים נתתי שיעור כמעט על זה, בתחילת פרק המניח.
הבעיה שבימי שישי יש לנו שיעור בבוקר. כן.
טוב. אוקיי, להתראות, שבת שלום.
תודה רב, שבת שלום.
שבת שלום.